פסקה זין. זה בתוך אורות ישראל. והפרק על סגולת ישראל עלו פרק ח'. פסקה זין. יותר עמוד קוף סמכתת. מה כל כך מסובך? קוף סמכתת. יותר מכל עם ולשון, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת היא האחדות הנפשית. סגולת עולמים הבנו, השלום והייחוד בצורתם האידיאלית, ולכן כל פיזורנו הוא רק הרעי, ואיננו עתידים להתאחד ולהיות גוי אחד בארץ. פסקה זו מצויה גם בספר אורות הקודש. מה התוכן של הפסקה? יש דבר ששמו לב אליו הקדמונים כבר, מובא בספר נצח ישראל למהר"ל מפראג פרק ראשון, שיש נטייה במציאות לאיחוד. למשל, מבחינה פיזיקלית יש חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה אומר שחלקי המציאות מעוניינים להתחבר זה לזה. יש גם כוחות נגדיים, אבל יש גם הכוח המאחד. לכן אומר המהר"ל מפראג, ברור שאם עם ישראל מפוזר, הרי להיות מפוזר זה דבר שהוא נגד הטבע, לכן יש הכרח שהפיזור הזה יחדל. זה בלי קשר לעובדה שמדובר דווקא בעם היהודי. עם מפוזר חייב להתאחד. אלא אם כן, הוא נעלם. זה משהו אחר. יש עמים שהתפזרו ונעלמו. אבל מאחר ועם ישראל לא קלה, לא נעלם, והוא ממשיך להתקיים כאומה למרות פזרונו, יש פה איזה משהו, איזה קיום פרדוקסלי, שחייב לחדול בבוא הזמן. ולכן, אם עם ישראל חפץ בקיומו, מוכרח להיות שיתאחד בבוא הזמן. זה נכון לגבי כל עם. אבל זה עוד יותר נכון ביחס לעם שהאחדות היא האידיאל שלו. וזאת למה? בגלל שהיה אפשר לומר, זה נכון שיש כוח מאחד, אבל יש גם כוח מפזר. נכון? האנתרופיה. זה הכוח שמבטל את האחדות. אפילו מבחינה מדעית מדברים על זה, שהאנתרופיה היא הכוח המפזר. אז יש גם כוחות כאלה, כוחות של הרס. אבל מאחר והמהות של הזהות היהודית זאת השאיפה אל האחדות, אז דבר שהוא הפך האחדות הוא הפך ההיגיון, אפשר לומר, של העם היהודי, ולכן יש הכרח שהוא יתקבץ בחזרה. עד כאן מובן. עכשיו, כן, בבקשה. אתה צודק, כלומר, הנתונים הטבעיים של עם ישראל מונעים את ההתקבצות, נכון? עם שמפוזר בכל כדור הארץ באופנים כל כך קיצוניים, איך יכול להיות שיתאחד? זה נגד ההיגיון. מצד שני, מה שנגד ההיגיון, שבמצב הזה הוא ימשיך להיות עם. והוא ממשיך להיות עם. אז אם כן, אחד משני הדברים צריך להתבטל, או שיחדל מלהיות, או שיתקבץ. בכל מקרה, יש לך משהו פרדוקסלי, בכל מקרה. מובן מה שאני אומר? בסדר. ולכן, אם כבר עם ישראל קיים, וזה נתון שבאמת לא, כנראה לא משתנה, אנחנו עם נצחי, לכן חייב להיות שנתקבץ. כן, בבקשה.
אני אגב באנתרופיה, החוק השני של התרמודינמיקה, זה מה שאני זוכר, זה חייב להשקיע אנרגיה של קיבוץ, זה לא איזה משהו טבעי.
נכון, נכון, נכון.
ולפי הרב,
זה לא
משהו טבעי, זה
חייב להיות. אתה צודק, לכן אני רמזתי לטענתך בתחילת דבריי, אמרתי, הקדמונים שמו לב ל... כי הקדמונים לא הכירו את חוקי התרמודינמיקה. אבל זה לא כך משנה, כלומר האנרגיה היא נתון. יש נתון לכולי עלמא שיש מצבור של אנרגיה ביקום. זאת היא עובדה. בסדר? Okay. והאנרגיה הזאת מושקעת בסופו של דבר לאיחוד. עד כאן ברור? טוב. עכשיו אני רוצה רק להבין למה זה ככה שעם ישראל יש לו שאיפה כל כך מהותית לאחדות. איפה זה בא לו? אני חושב שדיברנו על זה דווקא לפני כמה שיעורים, על פי דברי המהר"ל, בדבר האמונות והדתות של כל אומה ואומה. אין, הרי הגמרא במסכת, לא זוכר, אומרת על דברי ירמיהו הנביא, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתלונן בפי הנביא על שני דברים. האחד שעזבו אותו, בעת שהלכו לשטויות. ועוד אומר הכתוב, כי שילחו, כי תיים מוראו, וכדר התבוננו מאוד, ההמר גוי אלוהים, והמה לא אלוהים. ועמי המיר כבודי בלא יועיל. כלומר, צריך לשלוח משלחות לקיטיים ולקדרים. מה יש בקיטים וקדר? הגמרא אומרת, הקיטיים עובדים לאש, והקדרים עובדים למים. ומה? זהו. הקיטיים עובדים לאש, והקדרים עובדים למים. ואף על פי שיודעים שהמים מחבים את האש, לא עזבו אלוהותם. הקיטיים יושבים בים, והקדרים במדבר. אז כל אחד עובד למה שאין לו. כלומר, אני מעריץ את המידה שאין בי. עכשיו, זה שאני מעריץ אותה, זה סימן שיש לי כן שייכות אליה. רק שהשייכות הזאת עוד לא מושלמת, אבל היא עתידה להיות מושלמת. כלומר, אם אתה מעריץ משהו, זה סימן לשני דברים. א', שאין לך את זה, אבל שעתיד להיות לך. עכשיו, אומר המהר"ל, כי כל אומה לוקחת לה לאלוהות את אשר היא מדמה שהוא לחלקה. עכשיו, אם אנחנו מרחיבים את זה על הדתות היותר מפורסמות בימינו, האומות הרצחניות של אירופה, הרומאים ושבטי הגרמנים, כשהם רצו לחזור בתשובה, העריצו את האהבה. ולכן הקימו דת, הדת הנוצרית, שכל כולה מיוסדת על הרעיון של אלוהים הוא אהבה. לעומת זה, עמי המזרח, שאצלם זאת לא הנקודה הבעייתית, כי אם גזל ועריות, ימצאו לעצמם דת הרואה באלוהים את מידת הדין, האסלאם. עכשיו, אם זה נכון, נשאלת השאלה, את מה היהודים מעריצים? היהודים מעריצים את האחדות. למה? כי נקודת המוצא שלהם זו המחלוקת. זאת אומרת, יש לנו נטייה טבעית אל המחלוקת, ולכן באופן נשמתי יש לנו נטייה אל האחדות. זה החלום של היהודים, האחדות. כל הזמן. זה אפילו משפיע על הפוליטיקה. אז זה מה שאומר כאן הרב, יותר מכל עם ולשון, אין אנחנו יכולים לסבול את הסתירה ואת אי האחדות הנפשית. עכשיו, זה לפי המהר"ל, מה שהסברתי עכשיו. אם נסביר לפי הרב קוק, נאמר את זה אחרת. שהאומה הישראלית היא נטף, היא איזה ניצוץ של האחדות העליונה. כלומר, השם אחד ושמו אחד, השם אחד זה בעצמו. שמו אחד דרך עם ישראל. כלומר, יש אומה יחידה המורה על האחדות. ולכן, מי שכל הזמן מדבר על אחדות, שמה ישראל, השם, השם אחד, לא ייתכן שהוא עצמו לא יהיה אחד. כמו שלא ייתכן שמורה לגיאומטריה לא יהיה משולש. כן? כידוע. למרות שאני אף פעם לא הבנתי בדיוק את הדוגמה הזאת, כי הרי בגיאומטריה לומדים גם על משושים ועל ספרות וכל מיני דברים כאלה, אבל לפחות בשביל האמרה יש לזה ערך. הילדים שלא יוצאים כל מיני צורות, כן, נכון, אפשר. פונקציות ודברים כאלה. כן. סגולת עולמים, אומר הרב, היא בנו, מה זה סגולת עולמית? נצחית הכוונה, השלום והאיחוד בצורתם האידיאלית. כלומר, האחדות שהיהודים מדברים עליה איננה רק האחדות בין לבבות בני האדם, אלא האחדות בעולמות בכלל, בכללות המציאות, בקוסמוס. כן, זאת היא האחדות שבא לידי ביטוי דרך עם ישראל, ולכן כל פיזורנו הוא רק הרעי, והננו עתידים להתאחד ולהיות גוי אחד בארץ. היה יהודי אחד בשם מקס נורדאו, מראשי התנועה הציונית, היה מספר שניים אחרי הרצל, והוא מספר, יש לו סיבי בזיכרונות, שהוא מספר כיצד הוא הגיע הוא לרעיון הציוני. אמנם זה הרצל שהגה אותו, אבל מה גרם לו הזדהות? אז הוא מספר שפעם אחת הוא ראה איזה ילדה יהודיה שיצאה מבית ספר יהודי, והוא שאל אותה, מה למדתם היום? והיא סיפרה לו את אגדת רחל שמבכה על בניה. ככה הוא משתמש בביטוי, אגדה. כן? הוא לא היה אדם דתי כל כך. זה אגדה. שרחל מבכה על בניה, שהשם אומר לה, מיני קולך מבכי, ושבו בנים לגבולם. אז הוא אמר לעצמו, אם אחרי אלפי שנים עדיין הסיפור הזה מצוי בפיהם של ילדים יהודים, אז זה סימן שזה יהיה. כלומר, זה מוטיב שמכריח את העם לממש. כלומר, אתה לא יכול כל הזמן לבוא עם איזשהו שיח, ובסוף לא להוציא אל הפועל את השיח הזה. אלא אם כן אתה בכלל לא מבין על מה אתה מדבר. אבל סתם אדם מבין על מה הוא מדבר. לכן, עצם זה שהדבר הזה נסחב במשך הדורות, זה עצמו הסימן. זה מעניין, אם כן, שמה שהביא אותו אל הציונות, זה בסופו של דבר רחל אימנו. כן. בוקר טוב, היום רואים שבאסלאם בחרו בדרך הרצח והטבח. האם התפקידים התחלפו? או האם האסלאם מאמין בדברים אחרים? לא. שום דבר לא השתנה, אני לא מבין. כן? הים הוא אותו ים, האסלאם אותו אסלאם, לא מבין את הבעיה בכלל. כן? אלא מה? זה בדיוק מה שאמרנו. מאחר והנטייה הטבעית, הבסיסית, היא להתפשטות כוחות החיים בעמי המזרח. מה שמביא לגזל והריות, לכן התנועה הנגדית היא של מידת הדין. מידת הדין משתמשת בחרב, ברצח והטבח. כן, בבקשה. מה, למה שואפות דתות המזרח? המזרח הרחוק. הן שואפות ל... תלוי איזה, כלומר אתה מדבר על... אבל נגיד... כן, 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 ברור. לא, הינדואיזם זה לא משמעותי. הינדואיזם, עם כל הכבוד, סליחה, אני מקווה שאין פה הינדואיסטים שמקשיבים לי, אבל ההינדואיזם, סך הכל, זה המשך של הוויד הזורה הקלאסית העתיקה. כן, זה אין פה שם חידוש מרענן. אבל אם אתה מדבר על בודהיזם או על טאואיזם, כן, אז זה משהו אחר לגמרי. השאיפה הבודהיסטית היא ההתעיינות, האפסיות. כן? וזה בגלל שנקודת המוצא של ההכרה הבודיסטית זה האכזבה. כן? כלומר, זה דוקה. כוונה שהעולם הוא רע. ולכן אין ברירה, אם רוצים למנוע את הסבל העולמי, צריך להתאפס, למות בעצם. זה שאיפת מוות. שבא דווקא מפני ריבוי תחושת החיים. כי בתחושת החיים היא כואבת. מובן? זה לגבי הבודיזם. לגבי הטאויזם, למשל, או הקונפוציאניזם, זה מחפשים הרמוניה. בבקשה. אני ממש קיצרתי, כלומר, זה אני אפילו קצת מתבייש בשביל הדתות האלה, שהם בכל זאת עולם ומלואו, שאני ככה ב... אני אקרא משהו. אצל עמי המזרח, נקודת המוצא היא השכחה. אז זה הזיכרון. נקודת המוצא של עמי המזרח הרחוק היא השכחה. שכחת הראשית. אז צריך לארגן את השכחה הזאת. כן.
זה גם לפני המסקנה שאמרנו שדבר שאצלנו דורות ושנים זה בסוף התקיים.
בוודאי.
גם יכול להיות כרגע להגוי. הם לוקחים דברים
ש... ברור, ברור, ברור. למשל, השואה. השואה תוכננה במשך 1800 שנה. בסוף היא יצאה לפועל. מה לעשות? ודאי, זאת אומרת, התכנים שמוחמד, ודאי, התכנים שמוחמד וישו מחנכים אותם עליהם, הם תכנים שבסוף יוצאים אל הפועל, אנחנו רואים זה. כן, כלומר, זה לא סתם, כלומר, אם מוחמד אומר שצריך לכבוש, אז לא ייתכן מה שנקרא אסלאם מתון לאורך ימים. זה בלתי אפשרי. זה יכול להיות באופן טכני. כלומר, אם יש כוח מול האסלאם שהוא מספיק חזק כדי לעצור אותם, אז הם נעצרים. אבל זה במהות של האסלאם להיות כובש. כלומר, כשמוסלמים מגיעים למדינה שאיננה מוסלמית, מבחינת התפיסה הבסיסית שלהם, זוהי זירת כיבוש. ברור? זה לא משהו אחר, זה לא מקום שצריך להתקבל בו יפה, אני יודע, להתבולל. כן, צרפת למשל, כן. זוהי זירת כיבוש. נכון, נכון, גם זה יש. אחרי ש... אבל מה, בשביל להגיע לזה, עמי אירופה, כדי להגיע למצב שהם לא רוצחים יותר, היו צריכים לעבור שתי מלחמות עולם עקובות מדם, שואה וכדומה, שתי פצצות אטום, אז הם יוצאו להגיד, אולי זה לא כדאי. כן? לא, אנחנו צריכים להיות מודעים באיזה עולם אנחנו חיים. אנחנו לא חיים בעולם נאיבי, נחמד, פרחים ושושנים. לא. טוב, פסקה, כן, מה? אני סולח. כלומר, לאורך ימים זה נכון. לאורך ימים אין אסלאם לייט. אבל מה יכול להיות? באופן טכני, יש לנו תקופות שונות באסלאם שהאסלאם היה לייט. ואפילו היום. בפריפריה של האסלאם. אבל אם אתה מדבר על, נגיד, הרי אין אדם שלא רוצה בסופו של דבר להיות נאמן לעצמו. הוא לא יכול לחיות בסתירה פנימית מתמדת. צריך לבחור. כבר לא אסלאם. מה? לא, אני לא רוצה עכשיו לעשות שיחות של בן מנחה למייריף, אתה יודע, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, שביבי ייתן הוראה כזאת, ושההוא יעשה ככה. אני מדבר כאן, קודם כל, הנקודת מוצא. זאת אומרת, אנשים שבאים לדבר על האסלאם, צריכים לדעת מה זה האסלאם. אחר כך רואים מה עושים. קודם כל לדעת במה מדובר. כן? היום יש איזה מין התעלמות של פוליטיקלי קורקט, מלדעת מה האסלאם באמת אומר. ברור? לא רוצים לדעת. אז קודם כל תדע. אחרי זה, מה אתה עושה? בוא נראה. איך אומרים, פוליטיקה זה אומנות האפשר. כן? אבל קודם כל לדעת, מה הם הפרמטרים שעל פיהם ההמונים האלה חולמים? משל, מדברים על האביב הערבי. האביב הערבי, כל הכבוד, צריך לדעת, העולם הדמוקרטי ראה את האביב הערבי, מה, וואו, יש פה אנשים שרוצים דמוקרטיה. בדקתם? שאלתם אותם אם זה מה שהם רוצים? כן, כלומר, השאלה, מה הם רוצים? תשאל אותם. כן, ברור. בוקר אור. האחדות בלטה יותר דווקא בגלות. ואיכשהו לא למדנו עדיין מה גורם לפירוד דווקא בארץ. יפה. כשאנחנו בסכנה של אובדן, אז יש סולידריות. כן, ברור. היהודי בחוץ לארץ עוזר ליהודי אחר. אתה מגיע לקצה העולם... אתה אומר, שלום, אני יהודי, מיד על המקום מטפלים בך. כי אתה במצב של חולשה במלחמת הישרדות. במלחמת הישרדות הסולידריות בולטת. פה בארץ, ברוך השם, אנחנו לא במלחמת הישרדות. אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו מריבות. זה בסדר, זה הכיף, זה היופי. דבר נוסף, מעשה ששאלו את הרב קוק, איך יכול להיות שבקהילות של חוץ לארץ, הזרמים השונים בקהילה מסתדרים יפה מאוד אחד עם השני? כל מי שהיה בקהילה בחוץ לארץ יודע. כן, יש ההוא מדרור הבונים, ויש שם מבני עקיבא, וההוא החרדי, וההוא הקומוניסט אפילו. בסך הכל, הקהילה היהודית מתפקדת כמין אורגניזם כזה, שכולם סימפטיים אחד לשני ומסתדרים. פה בארץ, על כל צ'ופצ'יק שבצ'ופצ'יק של הקומקום, פילוג. כן? כלומר, זה פשוט לא יאומן. כן? איך היהודים פה מסוגלים לעשות פילוגים ופילוגי פילוגים? אמר הרב קוק לשואל, שם, בחוץ לארץ, הם נוזלים. ונוזלים נוחים להתמזג זה בזה. ואילו כאן הם מוצקים ואינם נוחים להתמזג. כלומר, בארץ ישראל אנחנו דנים על דברים רציניים. הרי סך הכל, אם בחוץ לארץ ההשקפה שלי לא תתקבל בקהילה, מה קרה? לא קרה כלום. הקהילה תמשיך להתקיים. אני אפיץ את הדעה שלי בקהילה אחרת שתוכל לשמוע את הדעה שלי. בארץ ישראל זה המקום שבו ההיסטוריה מתרחשת. כל מה שנעשה כאן קובע לדורות. קובע לנצח. אז זה ברור שהוויכוח פה הוא רציני, אז פה מתווכחים. כיסוי למה? לא, 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 לא. אני חושב שאם כבודו היה בחוץ לארץ, ראית, בטח ראית קהילות בחוץ לארץ. אז לא ראית. אז זה, שמה, זה נחמד. סך הכל כולם נפגשים מסביב לבייגל. כן? עם הלקס. כן. בבקשה? טוב. זה נכון, נכון? נכון. בשביל זה יש קידוש. מוסד הקידוש בבית הכנסת זה אחד הדברים הגאוניים ביותר שהחזיקו את היהדות לדורותיה. בארץ זה לא הקידוש. בארץ אין לך קידוש. מה, כולם באים לבית הכנסת? אף אחד, הרבה לא באים. אבל איפה נפגשים? במילואים. כמו שהרי אישה ישראלית אומרת לבעלה שקיבל צו מילואים, לפחות אל תחייך. טוב, פסקה ח'. ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, על השפעתו הגדולה בשאיפת החיים שלו, בגודל רוחו, ברצונו והופעתו, והופעת שכלו על ההוויה, על כל היש, זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק, רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. הכל חושבים שהאדם ביחס להמציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה כל ערך באמת. ודאי שהערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמיות המציאות קשורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא, וכל מה שיכיר יותר בשפעת החיים ששדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, ככה תגדל עצמותה של ההשפעה הזו. מובן הדבר שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרידה. מהות החיים, הרצון וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה זו. וקישור זה צריך שיתהווה לפי סגולה היסטורית ארוכה. וזהו גם כן אחד מהדרכים שכנסת ישראל מצוינת בהם. ההתבגרות הנשמתית עד כדי הפעלה על ההוויה יצאה לפועל בישראל בייחוד. המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי ולא רק משפחתי ולאומי ולא גם רק אנושי כללי, אף על פי שהכל כלול בו. אבל בעיקרו אלוהי, תורת השם בורא עולם, תורה היא המשכה של היצירה, לא פחות מזה. גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם ועוזם עד עד. כן? יש לך שאלות על מה שקראנו? כן. פסקה שנייה שאני רואה את זה,
שנאמר, כל זמן אין בעיה לעבור בין האדם החדש, נשמע פרטית, לנשמת ישראל, לנשמת העולם.
אני רואה את השאלה. יש בספר נפש החיים, כן, השאלה היא כזאת. רואים הרבה פעמים ברב קוק מעברים חדים, כן? מן הפרט אל הכלל, אל האנושות, אל כללות ההוויה. האם עבור הרב קוק נשמת העולם ונשמת היחיד זה אותו הדבר? זה פחות או יותר השאלה שלך. כן, אז יש, כדי להבין את זה, יש בנפש החיים. זה ספר שמראה איך האדם משפיע על כל העולם כולו. נכון? זה אחד המוטיבים המרכזיים של הספר, להראות איך האדם, אני, בתנועותיי הפשוטות, מצווה שאני מקיים או משהו כזה, אני משפיע על כללות ההוויה. עכשיו, הדבר הזה יכול להביא את האדם לידי דמיונות. כן? למשל, אדם אומר, שטפתי כלים, ועכשיו יש צונמי בתאילנד. בגלל המים, אני יודע, זה תפיסה מגית כזה. כן? אומר הרב קוק, אני קורא כאן בערך תיקון, במידות הראייה. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדרי הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. כלומר, הרב אומר, זה ודאי לא ככה. זה לא שהכל אחד. כן? כלומר, לגבי תשובה לשאלתך, לא. יש בוודאי מערכות מערכות. אלא מה שכן, כל גלגל קטן משפיע בסופו של דבר על גלגלים גדולים. למשל, יש מכונות גדולות מאוד שמפעילות הרבה, היום זה קצת שונה, אבל פעם היה כזה דבר, הרבה מכונות עם גלגלי שיניים ענקיים שמפעילים כל מיני גלגלי שיניים קטנים וקטנטנים. האמת היא שתנועה אחת של גלגל קטן זה לא מורגש באופן ראשוני בגלגל הגדול, אבל זה מצטרף, נכון? בסופו של דבר מה שראה אפקט הפרפר. אז אומר הרב כך, אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים ואפילו שיחה נעה. בוקר טוב גברת מועלם. כן? מה שלום הפיצקלה? שמעתי שהוא השתעל בלילה. כן? זה שיחה נעה. הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. והרוחניות הלא היא יסוד כל מציאותה. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. וממילא, בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית היא ההוויה כולה. ובזה מתקנים באמת עולמות, עד אין חקר, בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. בסדר? זו תשובה לשאלה שלך? בסדר.
כן.
השאלה אם זה קשור לדעת. הרב כאן אומר שזה קשור לדעת. אז בואו נקרא עכשיו בפנים, כן? כלומר, אני רק רוצה להזכיר שגם בספר נפש החיים הוא מדבר על זה שכאשר האדם אומר לשון הרע, הוא מחריב את המקדש יותר מנבוכדנצר. למה? כי המקדש של מטה הוא תלוי במקדש של מעלה, והמקדש של מעלה הוא תלוי בי. ונבוכדנצר, זה שהוא יכול להרוס את המקדש של מטה, זה בכלל לא בכוחו, כי מה לא ולעולמות העליונים. עד כאן דברי רבי חיים וולוז'ין. שאלת השאלה, מה זאת אומרת מה לא ולעולמות העליונים? הוא לא בן אדם? נבוכדנצר, הוא בן אדם, לא? אז גם הוא, ההתנהגות שלו לכאורה, צריכה להשפיע על כל העולם כולו. למה לייחד את זה דווקא לישראל, את ההשפעה הזאת? כן? אז הרב כאן מסביר פה משהו מיוחד, איזה השקפה התפתחה בעם ישראל, לעומת ההשקפה שהתפתחה אצל אומות העולם. נאמר את זה אחרת, יש מחשבות שהן עשויות בבוא הזמן להיות אוניברסליות, אבל למעשה מצויות רק בעם ישראל. אחת מהן זה הנקודה הזאת. בסדר? ההתגלות, אני כאן שוב חוזר לפסקה, כיוון שקראנו את כולה ואני חושב שלא הסברנו אותה, חשבתי שהכל מובן, אבל אני רואה שצריך אולי להסביר. ההתגלות על דבר גודל ערכו של האדם, שמה עושה האדם? לא רק שהאדם זה דבר חשוב ואצילי, אלא על השפעתו הגדולה בשיפת החיים שלו, בגודל שלו, ברצונו והופעת שכלו, על ההוויה, על כל היש. כלומר, כאשר אני מתנהג יפה ואומר, בוקר טוב גברת ויליבנסקי, סליחה, מועלם, אז אני בעצם בזה קידמתי את הקוסמוס כולו. זה רעיון שצריך לראות את כמה הוא הגיוני, את כמה אפשר להגיד דברים כאלה, אבל עובדה, היהדות אומרת דברים כאלה. אז מה שאומר, הרעיון הזה, זאת היא חטיבה מיוחדת לישראל. רחוק, רחוק מאוד הוא העולם כולו מהכרה זו. זה לא שכל העולם רחוק מהכרה זו עד הסוף, אבל אנחנו מדברים באופן ציבורי, באופן לאומי זה דבר רחוק. יש גויים שמבינים את זה, בהחלט. אבל כרעיון כלל אנושי, שזה מיוחד לסת. הכל חושבים שהאדם ביחס למציאות הוא רק פסיבי. מושפע ולא משפיע. אבל... ולכן באמת, למשל, רעיון הגאולה אצל הנוצרים בא תמיד מבחוץ. כן? כלומר, חייב להיות שהאלוה יגאל את האדם. זה רעיון שמקורו במושג דאוס אקס מקינה, כן? שבתיאטרון העתיק, שיש איזה, בתוך ההצגה, פתאום יש איזה אל שמשתלשל ומגיע על הבמה ופותר את הבעיות. דאוס אקס מקינה. כלומר, אל שהורד על ידי מכונה. ובינו ביהדות, הרעיון של הגאולה הוא רעיון אנושי. האדם גואל את עצמו. בסדר? רעיון יהודי. אז הכל חושבים שיחס למציאות הוא רק פסיבי, מושפע ולא משפיע. אבל הקטנה זו אין לה כל ערך באמת. היום, אגב, מתחילים קצת להבין את זה בתחום המדעי. כלומר, לפחות ביחס לכדור הארץ, האנושות החליטה לקחת אחריות על האקלים. דבר שלפני כן אף אחד לא ידע איך להתייחס אליו. כן, האקלים אני עכשיו לגזרה. היום מבינים שהאקלים תלוי בנו. נהיה משהו. כן? מה? פיזיקת הקוונטים גם כן פיתחה את הרעיון הזה, שהצופה משתתף בניסוי. נכון? כלומר, כל מיני הכרות כאן שהרב ידבר עליהם כדברים עתידיים, מתחילים לחדור לנפש האדם. כך שזה מאוד מעניין לראות שדברי הרב קוק הם לא סטטיים, הם דברים דינמיים. העולם משתנה. אבל הקטנה זו, ודאי שההערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית, של עצמיות המציאות, קשורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה, מה שאתה ציינת. כלומר, כשאני מודע לסדר של העולם, לסדר של הרוחניות, מה עיקר ומה תפל בעולם, אז זה גם פועל. למשל, יש הרבה פעמים אמירה כזאת, תשמע, אני מאמין בקדוש ברוך הוא ואני מאמין בתורה, אבל צריך להיות ריאלי. מה זה המילים האלה? אני לא מאמין. כן? כלומר, בסופו של דבר זה נקרא שאני לא מאמין. צריך להיות ריאלי. כן? אבל אם אתה באמת מבין מה עיקר ומה תפל במציאות, אתה גם יודע מה פועל. כמובן לא צריך לעשות שטויות, אבל צריך לדעת איך זה פועל. היה פעם איזה מלך בספרד, פליפ השני, אני חושב. זה ששלח את הארמדה. זה השני, נכון? פליפ השני. הוא שלח את הארמדה להילחם באנגלים. ואמרו לו, אבל תשמע, הנתונים, זה, ככה אמרו לו במתכל שלו, תשמע, הנתונים לא הכי טובים. הוא אמר, לא יכול להיות, בטוח שננצח, כי אלוהים איתנו. טוב. אז יש פעמים שטויות, כן? בסוף הארמדה, זהו, הלך עליה. כן. אז, אבל לכן, צריך גם לדעת לקחת את זה בפרופורציה. אבל בהחלט, יש קודם כל הידיעה מה עיקר ומה תפל. או כמו שאמר דוד בן גוריון, העיקר זה לא מה שיאמרו הגויים, אלא מה שיעשו היהודים. אמירה כזאת היא אמירה ששמה את העיקר במקום ואת התפל כנגרר. או כמו שהוא אמר, גם אותו דוד בן גוריון אמר, דוד בן גוריון זה מי שהקים את המדינה. כן? הוא אמר, בארץ ישראל, מי שלא מאמין בניסים איננו ריאלי. חשיבה טובה. כן? זה לא שכל מה שהוא אמר היה בסדר, אבל יש דברים שבכל זאת. טוב. כן. לא. זה אומר שכשאתה בא לעשות פעולה, גם פעולה חיצונית, צריך להיות לה עמוד שדרה. למשל, תגיד, יש פה שתי מדינות שהן בתחרות, ואתה בודק לכמה נשק, כמה כסף, כמה משאבים יש לזה ולזה. ולפי זה אתה מחליט אם תהיה מלחמה ביניהם מי ינצח. זה לא נכון, חסר פה מרכיב. האם יש מניע אידיאולוגי או לא? כלומר, אם יש אדם שיש לו כל, יש עם שיש לו כל הנתונים לנצח, אבל אין לו הרגשת צדקת הדרך, אז הוא ייפול, נכון? כלומר, הנושא האידיאולוגי, החשיבה, היא בסיס לכל מה שיבוא אחר כך. בסדר? זה ממש מדויק. ברור שלצאת למלחמה, יש חלק מהמלחמה, וזה חלק אינטגרלי, זה רוח הקרב. אם אין רוח קרב, ואנשים רק חושבים איפה יש המבורגר טוב, אז ברור שזה לא יעזור, עם הנשק המעולה ביותר. נכון? כלומר, אז השאלה היא, איפה נקודת המוצא? זה, כל האנשים שעשו שינוי בעולם יודעים את זה. שתמיד השאלה הייתה, האם מה שהוא עושה זה מה שצריך לעשות? ואז אחר כך חיפשו אם יש תקציבים או לא. כן? כלומר, לעומת זה, מי שלא רוצה לעשות, יש לו כל מיני הסברים, למה לא לעשות? אין תקציב, לא שומעים לי, אני חולה, כל מיני דברים. נכון? כלומר, אני חושב שזה אמיתי מה שאומר הרב כאן. זה אפילו כל פסיכולוג אומר.
אבל אני יכול מאוד לרצות, ועדיין
אדם יכול מאוד לרצות, ולכן זה יוצא לפועל. למשל, במשך 2000 שנה, מאוד מאוד רצו שהיהודים יחזרו לכאן. לכן הם חזרו. זה מהלך היסטורי, זה בדיוק העניין. כלומר, רצונות הם לא פועלים באופן מיידי, אבל הם פועלים. כלומר, אם אין רצון, אין חלום, אז גם שום דבר לא יקרה.
נכון? בעצם הפסקה הזאת,
נכון, נכון. אבל קודם כל, הוא שם את המפה של העולם. המפה בנויה על זה שיש גרעין אנושי, קטן אפילו, העם היהודי, שיש לו רצון מסוים. הרצון הזה הוא הבסיס של ההוויה שלו. מתוך כך נעשות פעולות. בסדר? לפעמים זה יוצא לפועל, לפעמים זה לא יוצא לפועל. שלום הרב.
שלום.
איני רואה את ההבדל בנקודת המוצא בין האסלאם והנצרות. שניהם לאורך כל השנים רוצים להשמידנו. ג'יהאד מצד אחד, פוגרום עם הצלב מצד שני, תודה. זה נכון שבנקודה הזאת יש הרבה דמיון. לא כל דבר חייב להיות שונה. טוב, אבל השאלה אם אתה מודד את הנצרות והאסלאם רק ביחס לרצונם להשמידנו. זה לא הנקודה היחידה, יש עוד נקודות. כן? עכשיו בואו נחזור. ודאי שההערה הרוחנית של סגולת הרוחניות ההווייתית של עצמיות המציאות קשורה היא הרבה עם הידיעה בעצמה. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא. כן? אדם שאומר, שמה, אין לי כוח. למשל, יש סיפור מעניין. הייתה אישה בארצות הברית, במדינת אלבמה, אני חושב. היא הייתה אישה שחורת אור, כושית, עובדת בניקיון. בסך הכל, עובדת בניקיון של בתים. והיא ישבה באוטובוס, ולפי החוקים הנהוגים אז באלבמה, כשכל המקומות מלאים, אם נכנס לבן לאוטובוס, השחורים צריכים לעמוד. והיא סרבה לעמוד. סרבה. היא ישבה בכלא על זה, ואז התחיל מרטין לותר קינג להילחם בעד הזכויות שלה וכולי, וככה בסוף השתנה מעמדם של הקושים וכל חוקי האפליה בוטלו. כלומר, זה לפעמים מתחיל מאדם אחד, חסר משמעות לכאורה מבחינה חברתית, אבל הוא מחליט עם הרצון שלו, שכאן אני אומר עד כאן, סטופ, והדברים משתנים. זה מה שהרב אומר כאן. כל מה שאדם יודע יותר את ערכו, ככה ערכו באמת גדול הוא. אתה עושה מהפכה. וכל מה שיקיר יותר בשפעת החיים, שסדרות ההוויה השונות מקבלות על ידי ההוויה המרכזית שלו, ככה תגדל עצמותה של ההשפעה הזו. מעניין, היהודי הרצל, זה די מדהים, אם קצת קראתם את תולדותיו של הרצל, זה אדם שאין מאחוריו כלום. אין לו צבא, אין לו חיילים, שום דבר. והוא הולך לפגוש את הסולטן הטורקי, בשם העם היהודי, מי מינה אותך? אף אחד. והוא אומר לו, תשמע, אני רוצה את ארץ ישראל. אתה מוכן? בבקשה. אין? מעניין. כלומר, הדברים זזים בצורה הזאת. זה אומר, זה החוצפה הישראלית בסוף השבר. כן. אבל הרצל, הוא היה בדיוק כמוך בהתחלה. הוא גם כן החליפו לו חיתולים. אתה מבין? זאת אומרת, בבית שמה, הוא מסתובב, משחק בג'ולות כמו כולם. זאת אומרת, זה מה שאומר הרמב״ם. כל אדם יכול להיות צדיק כמשה ורשע כירובעם. מה זה בתיאוריה? מה זה בתיאוריה? זה בדיוק במעשה. במעשה יש אנשים שבוחרים בזה, אנשים שבוחרים בזה. לא כל חלום, יש לפעמים חלומות שהחולם נהרג, אז נגמר. כן. כן, אבל האנשים, אבל לגבי הציונות, החלום היה לא שאני אחזור לארץ, אלא שעם ישראל יחזור לארץ, וזה יתקיים. לא, זה מראה לך איך דברים מתפקדים, זה סימפטום. בסדר? ברור. אגב, הרצל, דווקא אם היית מצלם את זה באופן נקודתי, היית אומר כישלון טוטלי. הבן אדם מת חולה בגיל 44, הרעיון שלו לא הצליח, אמנם יש איזה כמה עשרות אלפי יהודים בפלסטינה, אבל עכשיו שיש מלחמת עולם, רואים שכולם בורחים מן הארץ, כולל דוד בן גוריון, אתה רואה שהחלום הציוני היה רעיון יפה, אבל חבל עליו, עבד עליו הקרח, נכון? כלומר, אתה יכול ברזולוציה קטנה לא לראות את התנועה הכללית. נכון? טוב, הלאה. מובן הדבר, שידיעה כזאת אי אפשר לה שתהיה רק ידיעה גרדה. מהות החיים הרצון זה לא מספיק כן שאתה חולם על דברים. וההתמשכות הנשמתית צריכים להתקשר בקישור אורגני בידיעה זאת. וקישור זה צריך שיתהווה על פי סגולה היסטורית ארוכה. כלומר צריך שיהיה איזשהו עמוד שדרה שחורז את ההיסטוריה שמאפשר את ההגשמה של החלום. אז לכן יש עם ישראל. וזהו גם כן אחד לכן כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה, אף פעם הוא לא אמר לו כזה דבר. הוא אמר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואגדל לשמך, ויהיה ברכה, ואברכה ממך, וכאלה. בסוף, אחרי מהלך ארוך, סך הכל, מה זה 4,000 שנה לעומת הנצח? זה כלום. ונברחו בך כל משפחות האדמה. כן? אבל זה לא מיידי. צריך איזו סגולה היסטורית ארוכה. וזהו גם כן אחד מהדרכים שכנסת ישראל היא מצוינת בהם. ההתבגרות הנשמתית עד כדי ההפעלה על ההוויה יצאה אל הפועל בישראל בייחוד. לכן נפש החיים אומר שלנבוכדנצר אין השפעה, הייתי מוסיף כל כך, על העולמות העליונים, ולישראל כן. המוסר הישראלי הוא לא רק מוסר אינדיבידואלי. כן? איך אני צריך להיות עם מידות טובות? ולא גם רק משפחתי ולאומי. איך אני צריך להתייחס בן אדם לחברו? ולא גם רק אנושי כללי. אף על פי שהכל כלול בו. ברור שהמוסר הישראלי דואג לכל הממדים האלה. אבל בעיקרו הוא אלוהי. תורת, מה זה אלוהי? זה לא דתי לפי זה. אלוהי זה כללי. תורת השם בורא עולם. כלומר, המגמה של המוסר הישראלי היא תיקון ההוויה בכללה. תורה שהיא המשכה של היצירה. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא, אחרי שהעולם נברא הוא ממשיך לברוא. ההמשכה הזאת היא התורה. לא פחות מזה, גדולת הכרה זו היא מורשת ישראל מעולם, והיא גאוותם ועוזם עדי עד. זה מה שנסו בקרבנו. ברור? לשם זה אנחנו פועלים. כל אחד כמובן לפי כוחו, כלומר, כמו שאתה ציינת בצדק. כל אחד עושה מה שהוא יכול. יש אחד שיכול על ידי שהוא יוצא למילואים. יש אחד על ידי שהוא לומד דף יומי. ועוד אחד שפועל בפוליטיקה וכו'. כל אחד לפי מה שהוא יודע לעשות. מה? הגאווה והעוז זה בעצם ההמשכה של ישראל בתורה,
ביצירה, זה הגאווה שלנו?
הגאווה והעוז, איפה אתה רואה את זה?
היא גאוותם
ועוזם עדי עד. היא גאוותם, כן.
זה ההמשכה שלנו.
כן. היכולת הזאת להסתכל על עלינו כמי שמשפיע על העולם כולו, זה גאוותם ועוזם של ישראל. העוז והענווה. לחיי העולמים. האחדות פסקתת, האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני והשכלי עם העולם החומרי, המעשי, הטכני והחברותי מתבטאת בעולם על ידי ישראל. כלומר, בכלל, הרעיון שיש יחס בין העולם המוסרי לעולם הטכני. אפשר לומר שהעולם הטכני מתנהל על פי הטבע, ואילו העולם המוסרי על פי הנפש של האדם, ונפש האדם היא רק נקודה אחת בתוך ההוויה. ואז יוצא ש זה הזיה לחשוב שהעולם הטבעי צריך להיות כלול בהכרה המוסרית. שלום הרב, השאלה הקודמת התייחסה לשוני במהות בין הדתות העמים. אם כל אומה מתחברת למה שאין לה, אז אם שניהם מתנהגים באותו אופן, הרג יהודים לאורך כל השנים, מה ההבדל המהותי ביניהם? תודה. כן, השאלה האם הנצרות והאסלאם מהותם זה הרג יהודים. אני לא חושב שזאת ההגדרה. זה נכון שזה מהותי להם, כיוון שהם בתחרות עם היהדות. שהם ירצו להרוג יהודים, זה הגיוני, אבל זה לא המהות של הנצרות ולא המהות של האסלאם. כן? זה מה שאני אמרתי. אפשר ללמוד נצרות אם אתה רוצה, אפשר ללמוד אסלאם אם אתה רוצה, ולראות על מה הם מדברים. הם מדברים על דברים אחרים. בסדר? טוב. האחדות המגולה של העולם המוסרי, הרוחני והשכלי, העולם החומרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטאת בעולם בידי ישראל. כלומר, אצלנו אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. האקט של הבריאה הוא אקט רצוני. מה שרצוני הוא בהכרח מוסרי. ולכן המוסריות מקיפה את כללות העולם, כולל העולם הטכני. וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית. כלומר, מאיתנו ילמדו את זה, לכל תפקידיה. ערך הדיבור המיוחד לישראל, שברכתם ברכה וכללתם כללה, הוא מכונן על יסוד גילוי חדש דנה, אשר מוכרח הוא להפליא את כל העולם בחידושו, ולהוציא את האמרה, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, מכל עם ולשון, בהיגלות סגולת התחייה הישראלית בארץ ישראל, בכליל תפארתה. כן, כלומר, אנחנו פה בונים את תרבות הדיבור. לא סתם הדברנות, אלא היכולת לראות כיצד הדיבור משנה את העולם. כן, בבקשה.
אני
רוצה
לשאול,
היית מכניס את זה למגילת העצמאות?
לא, לא. יש פה שלוש שורות כבר שמענו פה. למה אני
אשאר
מגילה
לארצות? אנחנו מגיעים לארץ כדי לפתוח את הדיבור. כן?
זה בעצם משהו
אחרונה. זה מה שהוא כותב, כן. יפה. חכם יוסף חיים אומר דבר יפה מאוד. היו מכניסים את זה, המדינה לא הייתה קמה. החילונים היו מתנגדים. הדתיים גם מן הסתם היו מתנגדים. אז איך אפשר? הקדוש ברוך הוא יש לו תחבולות טובות. הוא שולח את מי שצריך לשלוח. עד כאן להיום. שלום.